שלום אהב באולפן ישראל בן צבי, ערב יום הזיכרון לקדושי השואה לשנת הידיו שינפג ג' בו אנו מציינים 78 שנים לסיום מלחמת העולם השנייה ולהרצחם של 6 מיליון יהודים. בקהילות רבות בישראל ובעולם מציינים את יום הזיכרון לקדושי השואה בסדרי לימוד מיוחדים בדגש על עולם התורה שנכחד בקהילות היהודיות באירופה ומפעליו הרבים ששרדו עד היום בהם לימוד הדף היומי. אירועי יום הזיכרון לקדושי השואה החלו בשעה 8 בערב בטקס ביד ושם בירושלים במעמד ראש הממשלה נתניהו, נשיא המדינה הרצוג, הרבנים הראשיים לישראל ונציגי ניצולי השואה. אזרח ישראלי נפצע באורח בינוני בפיגוע דקירה ערב בצומת גוש עציון. מחבלת בשנות ה-20 לחייה הגיעה לצומת במונית ודקרה אזרח שעמד בתחנת אוטובוס. חיילים שהיו במקום ירו לעבר המחבלת ופצעו אותה באורח קל עד בינוני. זו ידיעה של כתבנו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. הדחת מפקד מחוז מרכז במשטרה ניצב עמי אשד. מפכ"ל המשטרה שבתאי מתכוון להמשיך בהליך הדחתו של אשד חרף קריאתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לבחון שנית את ההדחה. קודם לכן היום שיגרה היועצת מכתב לשר לביטחון לאומי בן גביר בו דרשה את עצירת ההדחה. בסביבת השר אומרים כי לא התקבל שום מכתב. לצערנו זאת לא הפעם הראשונה שבה הרב מיארה מדברת איתנו דרך התקשורת. כשהמכתב יתקבל הוא ייבחן על ידי השר, כך אומרים בסביבתו של בן גביר. סמוך לאלעד נהרג רוכב אופנוע שהחליק עם כלי רכבו בכביש 444. בחור ישיבה בשנות ה-20 לחייו במצב קשה מאוד לאחר שהתייבש בטיול בנחל ארוגות בדרום. הצעיר חולץ על ידי מסוק של חיל האוויר. לידיעות ריכז כתבנו בן צלי זרוביץ'. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי התחזית. מחר חם מהרגיל עד שרבי. ועד כאן חדשות כל חי.
מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.
שלום לכם וערב טוב. ערב, כמו שאתה מבין, חברון ללא פתיח. ערב מציינים את יום הזיכרון לשואה ולגבורה. זמן חשוב לעצור, להתבונן, לזכור בעיקר, להפנים.
אני חושב שאנחנו עושים את הדבר, מה שהכי נכון לעשות לזכר אותם 6 מיליונים.
כן, זכר הקדושים.
של זכר הקדושים, שאנחנו פשוט יושבים ולומדים. זה הדבר הכי חשוב, לא תקסים ולא מנגינות עצובות. נכון. ולא סגירת חנויות, אלא הדבר הכי חשוב זה פשוט
לשבת. גם זה חשוב, לעצור רגע ולהתבונן.
אני אומר, לימוד התורה זה...
לזכור ולשאול את מי שעוד נשאר, ולפעול, לעשות.
הנה, בדיוק הערב סיפרתי לאחד מהעובדים שלי, אמרתי לו, תשמע, אתה לא יודע מה אתה זוכר. אני חמי למשל, הוא משנת 39 עד 45, שרד 6 שנים את כל המלחמה, בכל פולין, עבר מגטו לגטו, מיער ליער, מבונקר לבונקר, וככה הגיע לארץ, ארום וחוסר כל. אבא שלו, אמא שלו, אחיו, אחיותיו, כל המשפחה נרצחו, והוא השריד היחיד שנשאר. סבתא שלי שהגיעה מהעירה בריסק, היא עלתה ממש במקרה, אין מקרה, זה כל הקדוש ברוך הוא, אבל היא עלתה לארץ בשנת 34-35.
כמה שנים לפני.
עליית הנוער משהו, היא עלתה לארץ, השאירה בעירה בריסק את האבא, את האימא, 7 אחיות, וכולם נרצחו. אגב, בבריסק זה... בלילה אחד הגרמנים הגיעו לעיירה, הוציאו את כולם מהבתים ועקדו את כולם בלילה אחד. העיירה שלמה החריבו. אז כן, כל אחד נושא משהו מהמשפחה, מהדודים, מה... והדבר הכי חשוב שאנחנו באמת יכולים לעשות זה ללמוד תורה.
אז הערב נקדיש את הלימוד לעילוי נשמתם. אני מזכיר לכם שאנחנו בשבוע שבו עומדים לסיים את לימוד הרמב״ם היומי במסלול של 3 שנים, כלומר בפרק ליום. בשבת הקרובה בעזרת השם יהיה הסיום, ואנחנו בימים אלה שואלים אתכם שאלות על הפרקים שנלמדים ממש עכשיו, הפרקים האחרונים, ואתם מוזמנים לחייג אלינו לענות על שאלות, וגם לקחת מאיתנו לא מעט כסף, חברון, 400 שקלים למי ש...
יגיע למקום הראשון,
כן, יענה את מירב התשובות, 300 שקלים למקום השני, וגם המקום הראשון יעלה לגמר שיתקיים כאן ביום ראשון, בעזרת השם, שם יוכל לזכות בעוד 2,000 שקלים במקום הראשון, 1,000 שקלים במקום השני.
ולא נשכח שאנחנו מקצים 400 שקלים לאדם 300 לאדם למאזין שיעלה ויספר לנו, מאזין שלומד בקביעות את הרמב״ם, ויספר לנו...
שלומד במסלול הזה של הלימוד היומי.
מה הביא אותו ללימוד, החוויות והחוויות הרוחניות שלו מהלימוד הזה, הוא גם יוכל לזכות בפרס של 300 שקלים.
03-500-93-93 זה המספר שלנו בשבילכם, לענות הערב על שאלות ברמב״ם. 03-500-93-93, נתי שולמן מפיק אותנו הערב, יוסף בן חיים הוא הטכנאי, הרב רי מושקוביץ איתנו באלפן, שלום וברכה.
שלום וערב טוב, ברוך השם, מסייע דשמיה, כמו שהזכרת, אריאל וחברון, הזכרתם שאנחנו לומדים, ממשיכים ללמוד את הדינים המפורשים ברמב״ם, כשאנחנו נתייחס ללכות סנהדרין, מה שנמצא בספר שופטים. כמובן שזו זכות גדולה מאוד ללמוד ולהעמיק בדברי הרמב״ם, שאנחנו יודעים שרבי משה בן מימון זכותו תגן עלינו, הוא לא סתם, לא בכדי, הכינוי שלו זה הנשר הגדול. אותו נשר גדול שבעצם פורס את כנפיו על הגוזלים ועל על כולם. כי התורה כולה כמין מונחת בקופסה. אצל כמי שאדם לומד את הלכות הרמב״ם בספר, המשנה תורה, יד החזקה. הרמב״ם מוציא עוד ספרים כמובן, כמו שהוזכר, שהלימוד יהיה בעזרת השם לעילוי נשמת אותם נרצחים שנרצחו על קדושת השם בשואה האיומה שהתרחשה בארצות האשכנז, בארצות המערב ועוד מקומות. כמובן, כמו שהזכרתם, יש לנו גם לכל אחד, גם לנו, קרובי המשפחה, הסבא והסבתא, שממש ממשפחה של 8 ו-6 ילדים, נשארו לבד, סבא שלי בעצמו התחבא במערה במשך כשנתיים וניזון ממש מכלום שבכלום. כולם היו כמובן עם מספרים ועלו לארץ וברוך השם זכו ולהקים בית, בתים יהודיים וקשירים בארץ ישראל, שזה בעצם הנקמה הכי גדולה באותם צוררים שחשבו שיש להם כוח, חשבו הפתרון הנוסופי, חשבו שהם יכולים לגרום חס ושלום לנזק ליהודי, אבל הנה ברוך השם התהפך על הראש שלהם מה שהם חשבו, ובור קרה ויחפרו ויפול בשער עטיפה, וזאת השם גם בימינו אנו. כאשר אנחנו לומדים את ההלכות האלה, הלכות הסנהדרין, הלכות הרמב״ם, הלכות את העדות, הדיינים, זה חשוב מאוד, כי נכון, הלימוד ברמב״ם, וככה מקובל בישיבות, הוא בצורה מעמיקה של עיון, של עמקות, אבל גם הגרסה היא חשובה, גם זה חשוב לדעת, יש עניין של ידיעת התורה, ויש עומק התורה ועמל התורה, זה נכון שהשינוי של האדם נהיה רק בעמל התורה, אבל גם ידיעת התורה היא חשובה. ולכן יש מעלה בפרק ליום, 3 פרקים ליום, כל אחד לא משנה, כל אחד כפי יכולתו, אין עניין להריץ את הרמב״ם ללא הבנה, כלומר להבין כמה שאתה מבין ומקדיש, אם זה שעה, שעתיים ביום ללימוד, זה חשוב מאוד, בתוספת כמובן לש"ס, לבבלי, לירושלמי, אז כמובן שיש גם צורך ללמוד את הלכות הרמב״ם.
אגב, מזכירים את המילה שואה, שואה, מרן הפני מנחם מגור, הרבי מגור, לא השתמש במילה שואה אף פעם. תמיד הוא אמר מלחמת העולם השנייה, לפני מלחמת העולם השנייה, אחרי מלחמת העולם השנייה.
למה?
כי הוא אמר כי כתוב, כי שואת רשעים כי תבוא. אי אפשר להצמיד את המילה שואה לרשעים, ולכן הוא לא השתמש במילה שואה אף פעם.
בתהילים זה מובא גם בסיטואציות אחרות. בשואה יפול בה, בתהילים עוד פסוקים על המילה שואה.
אז הוא קינה את המלחמה, את מלחמת העולם, מלחמת העולם השנייה, הוא לא אמר אף פעם את המילה שואה, זה היה פני מלאכים מגור.
נגיד שלום וערב טוב למרדכי.
ערב טוב למרדכי.
זוכה ללמוד את הרמב״ם באופן יומי?
אני לומד כל יום כמה הלכות, אבל לא...
לא במסלול של הפרק ליום. הזדמנות להתחיל אגב, ביום ראשון הקרוב. הנה שאלה ראשונה...
תודה רבה על כל התוכנית.
תודה לך. שאלה ראשונה עבורך.
ממי מגיע התשלום על הסייף שיהרג בו הנהרג?
זה קצת...
מי משלם את זה?
עוד הפעם. קשר ליום השואה.
מי 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 משלם את הסייף,
את החרב
שיהרג בו הנהרג? אפשרות מספר 1 זה מגיע מהנהרג עצמו, אפשרות השנייה ממשפחת הנהרג, ואפשרות השלישית מהציבור.
זאת אומרת, אדם שנגזר דינו בבית דין...
בסייף.
כן. ג' אתה אומר, משל הציבור, ואתה צודק. נעבור הלאה?
כן, כן.
טוב.
האם דנים?
האם דנים דיני נפשות בחוץ לארץ? אפשרות מספר אחת, דנים דיני נפשות בחוץ לארץ גם בזמן שאין בית המקדש קיים? האפשרות השנייה, אין דנים דיני נפשות בחוץ לארץ כלל? האפשרות השלישית, רק בזמן שדנים דיני נפשות בארץ ישראל, דנים דיני נפשות בחוץ לארץ.
בית
אתה אומר, אין דנים דיני נפשות בחוץ לארץ כלל.
והתשובה?
אינה נכונה.
לא נכונה. וזה תלוי פר ארץ ישראל. כאשר דנים בארץ, אפשר גם לדון בחוץ לארץ. כאשר לא דנים לא בארץ, כמובן שגם אי אפשר לדון בחוץ לארץ, כמו שהזכרנו אתמול כבר, שדיני כנסות למשל לא דנים וכדומה. אז כאשר דנים בארץ ישראל, אז יש אפשרות גם שליחותי או כעבדינה, מה שמודר בגמרה, במספר מקומות בשס, אז יש להם שליחות, ויכולים לדון גם בחוץ לארץ, אבל כאשר בארץ ישראל אי אפשר לדון, אז באמת אי אפשר ללכת ולדון גם בארץ ישראל, אלא כאשר דנים בחוץ לארץ, וזאת באמת התשובה היותר נכונה, ישר כוח וחזק ואמץ.
שאלה, אז זהו, אז זהו, אנחנו נאלצים כן. להיפרד ממך, אבל תודה שעלית לשידור. אתה תמיד מוזר לעלות, תודה רבה לך. אנחנו נפנה כעת לאברהם, שלום וערב חי.
ערב חי.
שאלה ראשונה.
אני לומד עם אח שלי חבוסי, עד לא מזמן היינו לומדים חבוסי רמב"ם ביחד.
יומי?
יומי, עכשיו, עד שהוא, כאילו, אתה יודע, הרב יודע, זה, כאילו, אני לומד לבד כיום רמב"ם.
אז אתה ממשיך,
זה היינו לומדים רמב"ם, וזה ממש כיף. מה כיף ברמב"ם באמת?
נו.
אולי הוא ייכנס על
השטנט של 300 שקל. אולי ייכנס לקטגוריה של 300 שקל, כן, מה כיף ברמב"ם?
ברמב"ם, שהוא מדבר, אתה כיף, כאילו, הוא מדבר כמו...
כותב ברור.
מאוד פשוט, זה לא... מאוד ברור.
זה לא בארמית, אתה אומר.
שום דבר, אתה, איך אומרים, אתה מובנים את זה על מגע של כסף, ממש טענו. אני לומד את זה עד היום, ברוך השם, כל יום לבד. היינו לומדים חבוס, אני ואח שלי.
אז בוא נשאל אותך את השאלה הראשונה שלך, ואולי הערב, אתה תצא מפה גם כן עם 400 שקל, זה יהיה שכר עמלך על הלימוד היומי ברמב"ם. על מה נאמר? לא תעשו עוול במשפט. אפשרות מספר אחת על זה שמעוות את הדין, ומזכה את החייב ומחייב את הזכאי. האפשרות השנייה זה המתה את הדין על הרשע שחזקתו משקר. ואפשרות השלישית זה המקדים לשאול בשלום החכם גדול לפני ידיעות. על מה נאמר? לא תעשו עוול במשפט.
מה זה אחד?
זה המעוות את הדין, הוא מזכה את החייב ומחייב את הזכאי. זה אפשרות מספר אחת.
אני זכור לי, אני למדתי את זה, אחד, על אחד יש שם הרבה, זכור לי שבאחד היה, על השאלה אחת, זה מתפלפלים על זה מאוד שמה.
על תשובה מספר אחת אתה אומר.
כן.
אז מה אתה אומר, תשובה מספר אחת, זה מעוות את הדין ומזכה את החייב ומחייב את הזכאי?
נראה לי שכן.
אוקיי, תשובתך היא נכונה.
נכונה מאוד, וזה באמת המקרה הכי ברור והכי פשוט, שלא תעשו עוול במשפט, כאשר אדם מעוות את הדין, הוא רואה מישהו שהוא מגיע לעונש, ולהפך הוא מזכה אותו, וכן להפך, אז אם כן, זה האדם, זה הדיין, שבעצם עובר על האיסור שלא תעשו עוול במשפט, ישר כוח.
שאלה שנייה, כמה צריך להיות המרחק בין תלמיד לרבו, כדי שיוכל להורות הלכה לפני רבו? אפשרות מספר אחת, 3 פרסאות, אפשרות השנייה, 4 מילין, ואפשרות השלישית, מיל. כמה?
אשר איסור של להורות הלכה לפני רבו.
ואנחנו למדנו את זה בהלכות...
כבוד רבו.
כבוד רבו.
בבקשה, מה התשובה?
אז לפי הרמב״ם, 3 פרסאות, 4 מילין או מיל, כמה צריך המרחק בין תלמיד לרבו, בכדי שיוכל להורות הלכה לפני רבו?
נפל
לנו, מהקו.
נפל.
אז בואו נעבור בינתיים למאזין הבא. מאיר, שומע אותנו?
אבל הוא מחזיר אותו.
יחזיר.
טוב.
מאיר, אוקיי, אז השאלה עוברת אליך. כמה פרסאות?
כמה צריך להיות המרחק? בין תלמיד לרבו, כדי שיוכל להורות הלכה לפני רבו. אפשרות מספר אחת, שלוש פרסאות, אפשרות השנייה, ארבעה מילין, ואפשרות השלישית, מיל.
אני חושב שזה נראה לי מיל.
אתה חושב מיל.
למה? מרחק מספיק?
ככה הוא למד ברמב״ם.
שאם מיל זה כבר מחוץ לעיר, אז אין בעיה.
כן.
טוב.
אבל לא, צריך להרחיק שלוש פרסאות.
נכון, ראינו שההשפעה של הצדיק ושל הרב היא עד שלוש פרסאות, כמו הסיפור המפורסם, על שם הלוי שנענש לזה שבתוך שלוש פרסאות ממנו אכל אריה איזה אדם, אז אליהו הנביא לא יגיע לבקר אותו בגלל זה. אמר לו, אם בתוך שלוש פרסאות אין לך הגנה של הצדיק, אז יש פה איזה בעיה מסוימת. אז רואים שזאת ההשפעה, ולכן רק מחוץ לשלוש פרסאות יכול התלמיד להורות הלכה, וזה לא ייחשב כמורה הלכה בפני רבו.
למדנו, הלכה חשובה. מאיר, תודה רבה לך. חזר אלינו? לא, עדיין לא. אז נמשיך הלאה. אהרון, שלום.
שלום.
מאיפה אתה, אהרון?
בירושלים.
ואתה לומד באופן יומי את הרמב״ם?
כן, ברוך השם.
כמה זמן כבר?
אני לומד, אני חבנית מהבית, אז אני לומד שלוש פרקים.
אני
לומד כבר
אתה במסלול?
בתור ילד, בגיל 12.
מה, מגיל 12 כל שנה אתה מסיים את הרמב״ם?
לא, בגיל 12 התחלתי ולא הייתי קבוע.
כן.
בוא נגיד, שלוש פעמים סיימתי את הרמב״ם קבוע.
יפה, יפה. ואתה ממשיך עכשיו במסלול של השלושה פרקים ביום. אז אתם עוד לא בסיום.
אז אנחנו גם סיימים ביחד איתכם, כן, בבית יער. בבית יער מתחילים.
אז זה קרוב.
פעם בשלוש שנים, אז
אנחנו
מסיימים כולם ביחד.
יפה.
כן.
טוב. שאלה ראשונה עבורך.
באיזה שלב של הדין חייבים שני הבעלי דינים לעמוד גם אם רצו בית דין להושיבם? אפשרות מספר אחת זה בשעת מסע ומתן ובשעת גמר דין. האפשרות השנייה זה רק בשעת מסע ומתן. האפשרות השלישית בשעת גמר דין. באיזה שלב של הדין חייבים שתי הבעלי דינים להיות בעמידה גם אם רצו בית דין להושיבם?
שלוש.
בשלב גמר הדין אתה אומר, ואתה צודק.
אלמנה, יתום ותלמיד חכם, מי קודם למי?
בדין.
אפשרות מספר אחת, מקדימים דין היתום לפני האלמנה, ודין האלמנה קודם לדין תלמיד חכם. האפשרות השנייה זה מקדימים דין האלמנה לדין היתום, ודין היתום קודם לדין תלמיד חכם. האפשרות השלישית, מקדימים דין תלמיד חכם לדין האלמנה, ודין האלמנה קודם לדין היתום.
אז את מי מקדימים בדין? את היתום, את האלמנה או את התלמיד חכם? התלבט
בין 2-1, שלוש פחות.
אז נשאר לך להכריע את מי מקדימים, את היתום לפני האלמנה או את האלמנה לפני היתום.
וזה כמו לפי פסוק מפורש.
עוד רמז קיבלת.
אחד. יפה, ריבו יתום, שפטו אלמנה, קודם היתום אחרי זה אלמנה, והתמיד חכם כמובן, למרות שבדרך כלל הוא הראשון, רואים שהצער של היתומים והאלמנות קודם, לכן אנחנו מקדימים אותם לפני התמיד חכם.
שאלה שלישית.
איזהו משפט שיש עמו שלום, ואיזהו משפט שיש עמו צדקה. אפשר עוד מספר אחת, משפט שיש עמו שלום, זה בצוע.
ביצוע.
ביצוע.
ביצוע, פשרה.
משפט שיש עמו צדקה, זה כאשר הדיין נותן צדקה לנידון.
יפה, למה לא?
האפשרות השנייה...
דיינים מרוויחים יפה, לא מה...
משפט שיש עמו שלום, זה בצוע.
ביצוע.
ביצוע, זאת אומרת, מבחינת פשרה.
פשרה, כן.
אז ביצוע, אוקיי.
איך זה נקרא? הסדר טיעון? איך זה כאילו הסכם...
לא הסדר...
הסדר? הסדר טיעון.
הסדר טיעון.
מסדירים את הטיעונים.
כן. מביאים לשופט כבר את הפשרה, והוא רק מאשר אותה. אז שוב, איזהו משפט שיש עמו שלום ואיזהו משפט שיש עמו צדקה? אפשרות מספר אחת, משפט שיש עמו שלום זה ביצוע. ומשפט שיש עמו צדקה זה כאשר הדיין נותן צדקה לנידון. האפשרות השנייה זה משפט שיש עמו שלום זה ביצוע. ומשפט שיש עמו צדקה זה ביצוע והיא הפשרה. אפשרות השלישית, משפט שיש עמו שלום.
מה זה אומר אפשרות שנייה? מה זה אומר ביצוע?
משפט שיש עמו שלום זה ביצוע, זה פשרה. משפט שיש עמו צדקה זה ביצוע והיא הפשרה.
זאת אומרת, יש את ה... זה למעשה אותו דבר, פחות או יותר. הביצוע זה הכביכול, זה שמגיעים לכך שהצדדים רוצים להתפשר, והפשרה בפועל זה השלום.
האפשרות השלישית, משפט שיש עם השלום.
בבקשה?
מה זה השנייה?
זאת השנייה, זה האפשרות השנייה. ואתה בוחר בזה?
הראשונה והשלישייה, דרך אופציות.
טוב, שלושה אופציות.
בוא ננסה ננסה לעשות את זה קל יותר.
טוב, בוא, איזה הוא משפט? יותר טוב.
בוא נלך, נקצר את השאלה לחצי. איזה הוא משפט שיש עמו שלום? אפשרות ראשונה, משפט שיש עמו שלום.
זה שיותן צדקה לנידון.
זה כשהדיין נותן צדקה לנידון. אפשרות שנייה.
משפט שיש עמו שלום. זה הסכם פשרה, הסכם פשרה.
זה ביצוע, זה כשהגיעו להסכם פשרה. ואפשרות השלישית, משפט שיש עמו שלום, זה כשהנידונים משלימים ביניהם ומבטלים את הדין.
מושכים את התביעה בחזרה.
מושכים את העתירה.
שלוש. משפט שיש עמו שלום, זה כאשר הנידונים משלימים ביניהם ומבטלים את הדין.
אבל אז זה לא משפט, אז זה לא משפט, אז זה אין כלום.
זה ויתור.
לא היה כלום, אפילו לא היה כלום. במקרה הזה...
אבל הם הגיעו לבית דין.
ברוך השם שהם חזרו בהם, ביטלו את הכל, ברוך השם, מצוין. ככה צריך להיות.
שתי תשובות יכולות בינתיים. כן.
זה דבר חשוב, זה דבר חשוב מאוד, ככה צריך להתנהג. אבל עדיין זה לא מוגדר כמשפט של שלום, כי משפט שלום זה פשרה. ישר כוח, גם ברוך זה רמב"ם מפורש.
תודה רבה לך, שתי תשובות יכולות. בינתיים זה הכי הרבה שיש לנו הערב, אבל בוא נראה, הערב עוד ארוך. אנחנו ממשיכים כעת עם יוסף. שלום לך וערב חי.
שלום
וברכה. מאחן יוסף?
מיישוב נריה.
יפה. לומדים אצלכם רמב״ם? יש שיעור קבוע ללימוד יומי?
לא, אני לומד לבן.
איך, אתה לומד כל יום?
כן,
אור בסדר. אתה יודע, לבד זה יותר קשה לי ללמוד.
אז אתה גם מסיים עכשיו.
לא, לא, מה, מחויבות.
די.
נסיים, כן.
זה ככה, יש שיעור, שואלים אותך, אתה לא בא, למה לא באת, מתעניינים עליך, יש לך מחויבות, אבל... להתיישב, לאסוף את עצמך, לקחת את הספר ולשבת ולמוד, אני מסתכל על זה יותר ככה.
זה פרקי אבות, מיני שאפילו בדד ושכינה אימו, הרי גם שאתה לומד לבד, יש את השכינה.
אז אף פעם לא לבד. באיזה מסלול אתה לומד, בשלושה פרקים ליום או פרק ליום?
פרק ליום.
יפה.
טוב, שאלה עבורך, נותן שוחד. מניין שעובר בלא תעשה. אפשרות מספר אחת שנאמר, לא תיקח שוחד. האפשרות השנייה שנאמר, ארור, לוקח שוחד. והאפשרות השלישית שנאמר, לפני עיוור, עיוור לא תיתן מכשול.
אז השאלה היא על הנותן את השוחד, איך אנחנו יודעים שהוא עובר בלא תעשה? כי נאמר, לא תיקח שוחד, כי נאמר, ארור לוקח שוחד, או כי נאמר, לפני עיוור לא תיתן מכשול.
גימל.
לפני עיוור לא תיתן מכשול, תשובה נכונה.
כי בעצם הוא מכשיל את הדיין שמקבל את השוחד, הוא נותן לדיין, אז הוא מכשיל את הדיין, לראות שהדיין לא חייב לקחת, עדיין זה נקרא כלפני עיוור.
דיין שנוטל שכר.
מה הדין?
לא רק שכר בטלה.
אלא שכר על עצם זה שהוא דן.
מה הדין?
מה דינו?
אפשרות מספר אחת מותר, ודינו דין. האפשרות השנייה אסור, אבל דינו דין. ואפשרות השלישית אסור, ודיניו בטלים.
משנה בבחורות, כמדומני.
רגע, אז יש את השכר בטלה, שהוא מקבל כי בזמן הזה יכל להתפרנס, אז נותנים לו את הזמן הזה, אבל אם הוא לוקח, מה זה, הוא לוקח מעל השכר בטלה, הוא לוקח עוד כסף על דיון.
לוקח פר דיון, כן.
אז דיין שנוטל שכר, לא רק שכר בטלה, מהדין, אפשרות מספר אחת זה מותר לו לקחת והדין שלו דין, אפשרות השנייה זה אסור לו לקחת אבל הדין שלו דין, ואפשרות השלישית אסור לו לקחת ודיניו בטלים. מה אתה אומר?
נראה לי בית
שאסור, אומנם אסור לו לקחת שכר מעל שכר בטלה, אבל דינו דין, אתה אומר?
נראה לי כן.
אסור.
אז זה כבר המשנה אומר,
דיניו בטלים.
ברור, בניין שדיין שקיבל שכר, אין דין או דין, כמובן, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. יש נידון, הלכתי, אמיתי, האם מותר לקבל לשכר בטלה? זה באמת שאלה. האם אין פה בעיה של שוחד, האם קבל שני הצדים, האם קבל את זה מקופה חיצונית של בית הדין וכדומה, קופת הקהל, שם יותר אפשר להקל. אבל לקבל פר דיון מאחד הצדדים או משני הצדדים אפילו, פה זה ודאי מוגדר שאין דינו דין, כמו לגבי עדות גם, אדם שמקבל שכר על כך, אז זה בעייתי. למשל היום, הדיינים שקבלים שכר, יש שיגידו שכר מועט, שיגידו, כן.
לא, אז השאלה כנגד מה מגדירים את זה. מועט, לא יודע.
כן, כל אחד הגדיר את הפי...
לא יודע ששופט בארץ מקבל שכר מועט,
לא, בסדר.
גם רכב צבור.
אבל השופט לא מקבל את זה מהנידונים.
או, אז זה כבר פה...
קבל את זה ממני.
פה היתר לקבל את זה מקופה חיצונית. מהמיסים,
מקופת המדינה.
חיצונית. עדיין, זה שאלה הלכתית, האם זה מותר או לא. אבל ככה כתוב מפורש ברימון, שדבר זה מותר מקופת הקהל. אז פה זה כן קופת הקהל, הקופה של הכללית, של המיסים.
אבל השאלה פה זה האם מבעל הדין.
נכון, ככה צריך להגיד מהדיינים, מבעלי דינים לדיינים, נכון מאוד.
טוב, תודה רבה לך.
רק רציתי להגיד שנייה, שהדבר שמפניית הרכב ברמב״ם, זה שאתה רואה את הסוגיות בגמרא ברמב״ם עצמו.
שזה אומר?
ללמוד סוגיה בבטרה לסורר מסתיר,
ודאי, ודאי, ודאי. זה ככה צריך, לעסוק ישמעת לי בדיליכת, ככה צריך ללמוד את הרמב״ם, ודאי שזאת הצורה. קודם ללמוד את הסוגיה בפנים, את המשנה, את הסוגיה, ואז לראות איך כתב הרמב״ם ולהבין... כיצד הוא פירש על פי דעתו את הסוגיה, וככה באמת להשכיל את הסוגיה, על פי הבנת הרמב״ם, על פי הבנת הראש, על פי הבנת הריף, ובאמת ככה מוצאים את ההלכה למסקנה. זאת הצורה היותר טובה והראויה באמת ללימוד הרמב״ם.
תודה שעלית לשידור יוסף.
תודה.
אנחנו ממשיכים עם מנחם. שלום וערב חי.
שלום.
וברכה.
שאלה ראשונה, מאיפה אתה?
אני מאזור חדרה.
מאזור חדרה, יפה. שאלה ראשונה עבורך.
האם מותר לבית דין להלקות מי שאינו מחויב במלקות?
כן, על עבירה שהוא עשה אין חיוב מלקות.
בית דין החליט שהוא מקבל מלקות.
כן, מגיע לו מלקות. האם מותר או אסור?
אפשרות מספר אחת זה אסור בכל עניין, האפשרות השנייה מותר כהוראת שעה, לא שיקבע הלכה לדורות שעל אותו אבון הוא מקבל מלקות. ואפשרות השלישית, זאת אומרת רק משהו ספציפי. ואפשרות השלישית מותר אפילו באופן שיקבע הלכה לדורות.
ויש רמז משימון בן שטח כמובן. מעניין. מה התשובה שלכם?
מתי מותר להלקות מישהו אפילו שלא מגיע?
כן. לא, מתי, האם בכלל מותר?
אדם עבר עבירה מסוימת שאינה מחויבת במלקות.
האם לבית דין מותר להלקות בכל זאת?
ובית דין אמר, לא, אני על העבירה הזאת, עכשיו ייתן לו מלקות. האם מותר לבית דין להורות ההקעה במלקות לאדם שאינו חויב במלקות? אז אפשרות הראשונה זה אסור בכל עניין. האפשרות השנייה זה מותר כהוראת שעה, לא שהיא קבעה הלכה לדורות, אלא רק ספציפית לאותו אדם. והאפשרות השלישית זה מותר, אפילו באופן שהיא קבעה הלכה לדורות, שעל אותה עבירה מסוימת, הוא מקבל מלכות.
תפילתי
את
תשובה אחת.
תשובה אחת שאסור בכל עניין לבית דין להחליט על מלכות, לעבירה שאינה מחויבת במלכות.
והרמז לא...
כן. לא עזר.
לא עוזר, לא עוזר.
התשובה היא אינה נכונה.
אם בית דין היו עכשיו מולך, אם היו נותנים לך, היו יכולים להכריע שאולי צריך...
השימון בשטח באמת תלה 80 מחשפות. סיפור מפורסם. לא על זה אף פעם אצלכם בקבוצה.
לא, לא הגענו לזה.
עד רבה. אם היה שריך להריע, הם עמדו על הרגליים, הם הגיעו את ה-80 תלמידים, ואומר להם, תעמדו על האוויר, כי תעמדו לא על הקרקע, על די שם. ואז באו 80 תלמידים, תפסו אותם והיכו אותם. לא, לא בגלל שהגיע להם לתלות אותם, בגלל שאותו זמן היה תקופה שהיו משתמשים בכישופים. והיה צריך להוראות, בית דין לא צריכים להוראת שעה, להרוג את המחשפות. אז הרגו את כל 80 המחשפות האלה. ואותו דבר גם אומר הרמב״ם, לגבי להלקות, אם רואים שיש איזה מעשה שמתאר בדרך כלל פריצות וכדומה, אז למרות שלא מגיע עונש מלקות הלכתי על זה, מלקים את האדם בשביל שיהיה פה
הוראת שעה.
הוראת שעה, למען ילמדו ויראו, יש כוח לבית דין לעשות פעולות כאלה, שאדם שעושה דברים שהם עזויים, דברים פשעים חמורים, שחלילה וחס ילמדו ממנו, בשביל להזיר לאבא, אז מותר גם לתת לו עונש שאינו קוונציונלי, נכון מאוד.
תודה, תודה לך.
אמן, תודה רבה.
תודה רבה. עכשיו אנחנו עם אברהם שהיה איתנו קודם ונעלם לנו אחרי השאלה הראשונה. אברהם, אתה שומע אותנו?
כן, כן.
הנה, חזרנו אליך לשאלה השנייה.
ממון שיש לו בעלים, האם מותר לבית דין להפקירו? אפשרות מספר אחת, יש לדיין תמיד להפקיר ממון שיש לו בעלים. זאת אומרת, יש לו את הזכות להפקיר ממון שיש לו בעלים. אפשרות השנייה זה, אסור לדיין להפקיר ממון שיש לו בעלים, אבל הוא לא נהנש על זה. ואפשרות השלישית, אסור לדיין להפקיר ממון שיש לו בעלים, ואם עשה כן, לוקה. עד כמה הדיין יש לו את הכוח על הכסף של, של הממון? יש, עד כמה יש לו כוח על ממון?
לא, אל תגיד לי שוב שהוא נפל.
לא, באמת?
הפעם זה המערכת, זה לא. אתה יודע מה, המערכת נפלה, אז בואו תן לנו כמה צלילים ווקלים, עד שהמערכת תחזור לעצמה. חבר'ה, ניתן לך הפסקה, כמו שאתה שם לב הערב, אין לנו פרסומות. אנחנו מגישים את כל השעה ללימוד. הוא חזר אלינו, אז בוא, תשמור את זה.
נופל וקם, נופל וקם. עוד פעם אותו, אנחנו הקמנו אותו שוב.
את השאלה שמעת?
חצי שעה,
אמרתי. מההתחלה.
הממון שיש לו בעלים, לא ממון מופקר, ממון שיש לו בעלים. האם מותר לבית הדין להפקיר את הממון, כשיש צורך כמובן? אפשרות ראשונה בוודאי, לדיין תמיד יש את הכוח להפקיר ממון. אפשרות שנייה,
שיש לו בעלים.
אסור לדיין להפקיר ממון. אבל הוא לא נענש על כך אם עשה זאת. ואפשרות השלישית, אסור לדיין להפקיר את הממון, ואם עשה כן, לוקה.
שנייה.
זה גמרא מפורשת, כמובן, שתי פסוקים.
הנה, אפילו הרב מוסיף לך רמז, גמרא מפורשת, שתי פסוקים.
נראה לי אחד שאפשר.
נראה לך, נראה לך טוב.
יש כוח בידי בית דין להפקיר ממון. נכון,
אפקר בדין, אפקר דבר בסיסי, לא רק שיש להם כוח להוציא, יש להם כוח לתת למישהו אחר, זה החידוש הפני ישוע שמביא, ולכן באמת הדבר הזה מותר ושאר.
בטח שאפשר. גם הנה, כאילו על אחד שילבה ממישהו, אפשר להוציא ממנו, לא?
אם הוא ילבס, ודאי זה מוני גבוך, זה מה ששואל הרב חיים, למה פה דין שליש, זה גדר אחר. אבל מדובר פה על ממש, להפקר בית דין להפקר, לומדים את זה מעזרה, לומדים את זה מגורלות, רואים את זה, כן, שתי פסוקים של הגמרא שלך. אז ממילא מה שאמרת, זה יפה מאוד, תשובה נפלאה ונכונה, באמת אפשר להפקיר, לא רק להפקיר מראובן, גם להוציא מראובן, לתת לשימון. הנה למשל, עם החשבירוש, נוציא מבית את הבית המן, והביא את זה למודחי היהודי. הנה דוגמה למשל, הוא לא שם בית דין, שמוציא באחד ונותן לשימון.
זה מחוץ לדיני.
זה גם, נכון, זה גדר אחר, נכון, נכון, יפה מאוד.
הוא ענה שאלה שנייה או שלישית?
שנייה, שאלה שלישית עכשיו.
שאלה שלישית. אדם שנתמנה פרנס על הציבור, מה אסור לו לעשות בפני שלושה? פשוט מספר אחת זה אסור בעשיית מלאכה, אכילה, שתייה ושחרות. האפשרות השנייה זה אסור באכילה, שתייה ושחרות בלבד, אך מותר בעשיית מלאכה. והאפשרות השלישית אסור בשחרות בלבד, זה אדם שהוא כנראה מכובד, פרנס על הציבור.
בעיקרון דיין, דיין מהדין שלו.
מה אסור לו לעשות בפרסיה שזה? לא פרסיה, אבל...
מה זה שתיים?
הוא אסור באכילה, שתייה ושחרות בלבד, אבל מותר לו לעשות מלאכה בפני שלושה.
מה זה מלאכה? כאילו, כל...
כאילו,
פרנס על הציבור. למה איסור פרנס? זה בשביל שעשה עבודות. מה זה? בשביל שישב בבית?
פרנס זה לא עובד דיקיון של רחוב. זה אדם שהוא דיין, למשל. הוא התפקיד שלו כדיין, זה פרנס, כן?
אז או שאסור לו גם לעשות מלאכה, גם לאכול, גם לשתות וגם להשתכר בפני שלושה, או שרק האיסור זה אכילה, שתייה ושחרות, או שלהשתכר בלבד אסור לו. כל השאר חופשי חופשי.
יש לי בעיה פה, הייתי אומר שתיים, אבל שלוש, אני אגיד לכם למה אולי. כן, אתה רואה ראשי ישיבות גדולים אוכלים מול הרבנים שלהם.
ומשתכרים אף לא ראית. בפורים.
איך? מה?
אני אשאל ככה, זאת אומרת, בימינו יש לזה את אותו תוקף?
אני שאלתי דיין כשראיתי אותו באמת עושה איזה משהו, מה פשט? מה אני כאחד האדם? לא יודע, אולי היום הדיינים שהם איתם, הוא קצת שונים, לא יודע, הגדרה אחרת.
אולי אנחנו מדברים בזמן הרמב״ם.
שדיין זה היה... מה זה שלוש? אסור לו כלום? מה זה שלוש? אסור לו כלום?
לא, הראשון זה אסור כלום, שלוש זה רק להשתכר אסור.
לא, ראשון זה...
שאסור לו...
זה אפילו מלאכה אסור, כן.
ראשון,
אחד.
יפה מאוד.
אפילו בעשיית מלאכה אסור. אז מה, אז דיינים שלימינו לא מחשיבים את עצמם מספיק אם הם...
על פניו כן, הם צריכים להימנע.
עם ענבה, כולם עם ענבה.
עניבה, ענבה ועניבה. אבל באמת, ענבה פה לא שייכת.
אבל יש חסידים גם.
כן, אבל כמעט ואין, יש תקן אחד, גם אותו ממלא בדרך כלל מישהו שהוא ליטאי, שאבות ואותיו היו חסדים? על כל פנים. אדרבה, זה פה המקום לקרוא לחסידים שבינינו אדרבה, שהתחילו וילמדו ויעסקו בזה.
מה, רבים שם על כל כיסא, זה מלחמות על מלחמות של שנים, של רוטציות.
על כל פנים, הערה מאוד נכונה. כן, ראוי לכאורה, לדיין, לשמור על כבודו ולא לעשות מלאכה ולא לאכוב ולשתות בפני הציבור.
שאלה
רביעית.
באיזה ימים אין בית דין קובעים זמן שיבוא נידון לדין? אפשרות מספר אחת זה לא בימי ניסן ולא בימי תשרי, אבל מותר בערב שבת וערב יום טוב. אפשרות השנייה, גם לא בימי ניסן ולא בימי תשרי, ולא בערב שבת ולא בערב יום טוב. ואפשרות השלישית...
של כל השנה, לא רשן רק ניסן ותשרי.
אפשרות השלישית, לא בימי ניסן, ולא בימי תשרי, ולא בערב שבת, ולא בערב יום טוב, ולא בימי הספירה, ולא בחודש אב. מתי בית דין לא קובעים דיונים?
מה ההבדל בין אחד לשתיים?
אחד זה לא ניסן ולא תשרי.
שמותר
בערב שבת. אבל בערבי שבתות וימים טובים מותר.
שתיים.
לפי אפשרות השנייה אסור בערבי שבתות וימים טובים.
שיקשיב אתמול, אז יש פה
תשובה נכון. והתשובה השלישית היא הכי חמורה, שגם לא בימי הספירה ולא בחודש אב.
כמו תיקון חצות.
מה, שלוש זה אומר שאין זמן להביא את הדיאטה?
לא בימי תשרי, לא בערב שבת, לא בערב יום טוב, לא בימי הספירה ולא בחודש אב.
נראה לי שאני אקח על שתיים או שלוש.
שתיים או שלוש או שתיים או שלוש. אוקיי, אתה חושב בכל.
שנייה רב.
לא, הכל בסדר. הרב לא ממהר, אני ממהר.
שתיים זה אומר
שתיים זה אומר לא בימי ניסן ולא בימי תשרי, כמו כל התשובות.
זה לא בערבי שבתות וערבי יום טוב.
ושלוש זה הרבה יותר, שלוש.
אז שלוש אתה אומר.
זה לא בימי ניסן ולא בימי תשרי ולא בערב שבת ולא בערב יום טוב ולא בימי ספירה ולא בחודש אב, ואתה לא צודק.
שתיים?
כמעט נגעת כבר בשתיים, אבל ברחת.
אבל בינתיים שלוש תשובות זה הכי הרבה שיש לנו. אולי 400 שקל
בינתיים בכיס אצלך.
בינתיים זה אצלך. בוא נראה מה יקרה פה בהמשך. תודה לך אברהם. אני מזכיר לכם שהמספר שלנו הוא 03-500-93-93. שאלות בהלכות הרמב״ם על פי הלימוד היומי במסלול של פרק ליום.
מי שיינת
לרב הסיום שיהיה בעזרת השם בשבת הקרובה. המקום הראשון היום ייקח 400 שקלים, המקום השני 300 שקלים, ואולי עוד מאזין שלומד רמב״ם באופן יומי ויספר לנו על כך, אולי ייקח מאיתנו עוד 300 שקלים.
נכון.
03-500-93-93. אנחנו ממשיכים עם דניאל. שומע אותנו דניאל?
כן.
שאלה ראשונה עבורך.
מה הדינו של ה... מקלל את הקטן. אפשרות מספר אחת מותר, האפשרות השנייה, אתה יודע מה? עזוב, בוא נעבור לשאלה אחרת.
היו עדים מרובים.
איך? הנה.
עדות.
עדות. היו עדים מרובים. ורק שניים מהם... מה זה?
כיוונו עדותם.
היו עדים מרובים, ורק שתיים מהם כיוונו עדותם בכל. מה הדין? אפשרות מספר אחד זה, אפילו יכחיש השלישי את שתיהם, תתקיים העדות בשתיים. האפשרות השנייה זה, אם השלישי אמר איני יודע, תתקיים העדות בשניים. אבל אם יכחיש השלישי את שתיהם, עדותם בטלה. האפשרות השלישית זה, אפילו אם השלישי אמר איני יודע, עדות השניים בטלה.
הבנת את המקרה שלנו?
אז היו לנו כמה עדים, אבל רק שניים מהעדים הם
אמרו כיוונו... את אותה עדות.
בדיוק. אז שוב, לחזור לשלושת
האפשרות. אתה הבנת את זה, דניאל?
אפשר לחזור עוד פעם?
האפשרות הראשונה, שאם השלישי יכחיש את העדות של אותם שניים, בכל זאת תתקיים העדות באותם שניים. האפשרות השנייה, אם השלישי אמר איני יודע, אז העדות שלהם קיימת. אם יכחיש אותם, העדות שלהם בטלה. והאופציה השלישית היא שאם השלישי אמר איני יודע, גם אז העדות שלהם בטלה.
גימל.
לצערי זו לא התשובה הנכונה, כי אם השלישי אמר איני יודע, אז העדות של השניים שכן יודעים בטלה.
היא לא בטלה,
היא קיימת. היא קיימת, סליחה, היא קיימת, כי בעצם הוא לא מבטל את העדות.
הוא לא מכחיש.
הוא לא כל כך עד במקרה כזה.
נכון, למרות שחלק הוא לא יודע, הוא לא יודע, חלק הוא יודע, חלק הוא לא יודע.
תודה לך, דניאל. אנחנו ממשיכים עם שמואל, שלום.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, ברוך.
מאיפה שמואל?
ירושלים.
מה הקשר שלך לרמב״ם? חוץ מאיזה שאתה יהודי, שומר תורה ומצוות?
אני, יש כזה מנהג שאומרים שהרמב״ם אומר, אני לפעמים, כאילו, אני מקביל על זה, אבל ברוך השם, אני לא אוכל אחרי, אני לא שותה אחרי 20 דקות אחרי שאני אוכל. יש כזה מאמר
שפורים. רק 20 דקות? לא, שמעתי גרסאות. שמעתי גרסאות של יותר.
בכל מקרה, לשתות ולאכול ביחד, הרמב״ם לא מרשה.
לא, שמעתי שיותר מ-20 דקות גם גרסאות, אבל אני לא מכיר את זה מבפנים, אז אני לא יודע לומר לך. טוב.
אז...
כן.
בבקשה.
לא, רצית להגיד משהו?
לא, רציתי
להגיד. בבקשה. באיזה דינים הם הבאים לקמן? דנים בעדות שבשטר? מדברי סופרים. אפשרות מספר אחת זה דיני כנסות, אפשרות השנייה זה דיני מכות, ואפשרות השלישית, דיני ממונות.
אז מתי מועיל עדות שבשטר?
מדברי סופרים.
אני אומר על דיני ממונות.
יפה מאוד.
עם ממונות ואתה צודק.
למרות שאנחנו יודעים שמפיהם ולא פי כתבה, אבל עדות שנחקרה, עדות שכתובה בשטר כמי שנחקרה בבית דין, ולכן ניתן להשתמש בעדות הזאת, למרות שהיא כתובה בתוך שטר ולא נאמרה בפה. שאלה כמובן חייסת לסוגיה שכל הרוי לבילה, אז אין בילה מהכבטו. אדם שלא יכול לדבר וכתב, אז אי אפשר להעיד. אדם שכתב, זה בסדר.
מה הדין אם שתי העדים...
שני
העדים סותרים זה את זה, באיזה יום בחודש התקיים הסיפור? מתי עדותם קיימת?
בכל זאת מתקיימת.
זאת אומרת, רק שנייה, העדות שלהם היא אותה עדות. המחלוקת שלהם זה על היום.
שתקם המרחק.
אפשרות מספר אחת, אם אמר האחד ב-16 בחודש, והשני אומר ב-17 בחודש.
אז העדות קיימת.
האפשרות השנייה זה אמר האחד ב-2 לחודש, ואמר השני ב-3 לחודש.
אז העדות קיימת.
האפשרות השלישית, אמר האחד ב-3 לחודש, ואמר השני ב-5 לחודש.
גם אז העדות קיימת. הבנת את הניואנסים?
בכל מקרה זה עוקבים, ימים עוקבים.
לא, לא.
לא עוקבים, אחד...
האם בסוף החודש, האם בתחילת החודש, או האם הפרש ימים?
או.
השאלה היא כזאת, האם אחד אומר, כאילו, אני בא, נגיד, לסגור דילה עם חוזה, אני אומר לה, אני אסגור איתך מהראשון עד העשרה, כאילו, זה החוזה.
לא, לא, שוב. אני אתן לך אופציות של ימים, תבחר.
רגע, אבל העדות, שוב, העדות היא אותה עדות.
אותה עדות.
המחלוקת ביניהם
רק... באיזה יום זה התקיים.
זה באיזה יום זה קרה.
אחד אומר ב-16 בחודש, והשני אומר ב-17 בחודש, אז העדות קיימת.
למרות שיש הפרשים...
למרות שיש הפרש של יום אחד ביניהם, אבל בתאריך הזה שבחודש, יכול להיות שהתבלבלו, ולכן העדות קיימת. האפשרות השנייה, אם אחד אומר ב-2 לחודש, והשני אומר ב-3 לחודש, שוב, יש פה הבדל של יום ביניהם, אבל זה בתחילת החודש, ולכן אז העדות קיימה, כי אולי יותר קל להתבלבל בתקופה הזו. והאפשרות השלישית, גם אם אחד אומר ב-3 לחודש, והשני אומר ב-5 לחודש, אפילו שיש הבדל של יומיים, גם אז העדות מתקיימת.
אני אומר תשובה 2.
2, וזו התשובה הנכונה. הטעות בין שני לשלישי לחודש, זה ימים שבהם יש יותר אפשרות להתבלבל, בגלל מראה הירח.
אנחנו עדיין לא יודעים מתי היה חודש, יכול להיות שפספסו ביום.
שהשמועה עוד לא הגיעה להם שהחודש התקדש.
נכון, נכון, זה יום שבית בחודש, לא זה גימל, אבל אחרי אמצע החודש, כולם יודעים, אחרת איך יעשו את פסח, אני משוגח פחות נתבלבל.
יפה, שאלה שלישית.
באיזה מן המקרים דלקמנים אמרו, כן, עדים החתומים על שטר, נאמנים גם אם כתב ידם יוצא ממקום אחר. אפשרות מספר אחת.
לבאר את השאלה.
הרב עיוור את השאלה.
כן, כן, כן. יש לנו למשל... ברשותך. יש לנו שטר, כתוב שם...
אפשר לחזור על השאלה?
כן, כן, הרב חוזר על השאלה.
לא שאני מסעד ישמעיה. יש לנו שטר שחתומים עליו שני עדים, ראובן ושמעון. ויש לעומת זאת איזה סוג של סתירה במה שאומרים, בין מה שכתוב. בין מה שכתוב בשטר לבין מה שאומרים. בכל אופן העדות קיימת. מתי זה קורה?
אפשרות מספר אחת זה אמרו, העדים, שטר... שטר מחר זה מודעה נמסרה לנו עליו.
זאת אומרת, אומרים נכון, הוא מחר, ויש פה שטר מחר, חוזה כתוב, שראובן מחר לשמעון חפץ את הדירה, אבל הוא מסר לנו, לפני זה מודעה שכל מה שהוא כותב זה שטויות.
האפשרות השנייה זה אמרו העדים כתב ידינו זה, אבל מוטעים היינו.
אומרים לכל חתמנו, אבל שיקרו אותנו. והחתימה היא לא נכונה.
והאפשרות השלישית, זה אמרו העדים שוחד על העדות הזאת.
חתמנו, אבל זה היה בשוחד.
אז איזה מקרים?
אני חושב שזה תשובה אחת.
אני חושב תשובה אחת, והתשובה שלך היא נכונה, זה אמרו העדים שטר מחר זה מודעה נמסרה לנו
עליו. ופה אנחנו לומדים שאין אדם נאמן לשים עצמו רשע. הוא לא יכול להגיד שהוא לקח שוחד. חתמת, אז חתמת. אתה צריך עדות אולי שקיבלת שוחד. כנ"ל גם מקרה שני.
אני אומר, הרב, זה כמו בחתונה, אתה חותם, אתה חותם.
בעוד דברים, זה לא כמו חתונה. אמור לאדם לחתום בכל דבר. למרות שהיה אותו אדם שאמר, חתמתי, אבל לא חתמתי לקיים. אבל כן, במקרה הזה, אדם צריך לעמוד במילתו.
שאלה שלישית, נכון? רביעית של המאזין. זה עדים שלא ראו אלו את אלו. מה דין העדות?
מה שמוגדר כעדות מיוחדת.
אפשרות מספר אחת זה בדיני ממונות ובדיני נפשות אין עדותם מצטרפת כי הם לא נוכחו, אין איזה משהו שיכול להגיד לנו שהם היו נוכחים,
הם היו נוכחים
אבל הם לא ראו אחד את השני,
נכון, כל אחד רע מזרח ממזרח וזה רע ממערב.
האפשרות השנייה זה בדיני ממונות עדותם מצטרפת, אבל בדיני נפשות אין עדותם מצטרפת. אפשרות השלישית, בדיני ממונות ובדיני נפשות, עדותם מצטרפת.
בוא נחדד פה רגע בשאלה. אנחנו שואלים בעצם על עדים שראו מקרה, אבל מזוויות שונות. נכון. זאת אומרת, הם לא היו ביחד בזמן שראו את המקרה.
לא קיבלו את עדותם יחד.
זה לא שהעדות שלהם בבית דיני לא ביחד, כי זה בכל מקרה כל אחד הרי צריך להעיד.
זה אפשר.
אנחנו מדברים על את המקרה שהעדים עליו. את המקרה שהם עדים עליו. הם ראו כל אחד ממקום אחר, לא היו ביחד.
הם לא ראו אחד את השני.
כן.
הם לא נכחו. אף אחד לא להגיד ראיתי מקום. אותו באותו מקום.
אז אפשרות ראשונה, בדיני ממונות ובדיני נפשות, אין עדותה מצטרפת בכל מקרה. האפשרות השנייה, בדיני ממונות כן מצטרפת העדות, בדיני נפשות לא מצטרפת. והאפשרות השלישית, גם בדיני ממונות גם בדיני נפשות, עדותה מצטרפת. מה תשובתך שמואל?
אני לא מבין את השאלה.
עדות מיוחדת, לא, אדם, עדות מיוחדת. יש הגדרה הלכתית מפורסמת, עדות מיוחדת. מה ההגדרה של עדות מיוחדת? אדם ששני עדים שיעידו, יש עדים בכתחילה שצריכים לראות ביחד את העדות מאותו מקום שאחד יראה איפה את השני, ושניהם באים להעיד ביחד. שניהם קיבלו להעיד. מה שמודע גם לגבי דין של קרוב ופסול, של עדותם בטלה, נידון הרבה דברים. השאלה היא, במקרה הנוכחי, זה עדות מיוחדת. אחד לא ראה את השני, ראובן ושמעון, שניהם עדים, אבל אף אחד לא ראה את השני, ושניהם ראו מקרה.
ראו אבן נזרקת. אחד היה בתוך החצר שאליו נזרקה האבן, השני היה מחוץ לחצר שממנו נזרקה האבן. שניהם ראו את האבן נזרקת, שניהם ראו את הנזק שגרמה האבן. אבל הם לא ראו אחד את השני. הם היו במקומות שונים, בשני צדדים של האבן. הבנת?
כן.
אז באיזה מקרים? העדות קיימת.
תופסת, נזכרה לא.
אז גם בדיני נפשות וגם בדיני ממונות העדות לא מצטרפת, או שגם בדיני ממונות וגם בדיני נפשות העדות כן מצטרפת, או שרק בדיני ממונות העדות מצטרפת ובדיני נפשות לא מצטרפת.
אני אומר תשובה
שלישית. יפה מאוד.
בדיני ממונות מצטרפת, דיני נפשות שיותר מחמירים
עדות מיוחדת לא מועילה, צריך שירו ביחד, ולכן באמת גם בזה אחר זה יש נידון שלם אם זה מועיל או לא, ומשום כך אנחנו מחמירים בדיני נפשות שזה לא מועיל.
שאלה חמישית. מי מהבאים לקמן אין מצטרפים? אנחנו עדיין בעניין של צירופי עדים. אפשרות ראשונה, עד עד אחד בבית דין.
זה.
ועד אחד עד בבית דין אחר. לא...
רגע, הרב, נחזור לשאלה
פעם? השאלה היא כזאת. אני נותן לך עכשיו אפשרויות של צירופי עדים. רק במקרה אחד העדים מצטרפים, או
לא מצטרפים.
אתה צריך להגיד לי מהי האפשרות הנכונה מבין האפשרויות. זאת אומרת, באיזה אפשרות לא מצטרפים. אוקיי? אפשרות ראשונה, יש עד שדן שהעיד בבית דין בפתח תקווה, העד השני העיד בבית דין בבני ברק. לא יכול בית הדין מבני ברק להצטרף לבית הדין בפתח תקווה כדי להכריע. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, העידו שני עדים בבית דין אחד, ואז שוב העידו בבית דין אחר, לא יבוא אחד מכל בית דין כדי להצטרף. והאפשרות השלישית, העד עם הדיין שהעידו שני העדים בפניו, אין מצטרפים.
אני חושב שזה תשובה ראשונה, יכול להיות?
מה אתה אומר?
תשובה ראשונה.
תשובה ראשונה, בית דין, כל אחד עם בית דין אחר, ובית הדין, שני בתי הדין לא יכול להצטרף. התשובה לא נכונה, במקרה הזה אם כן יכול להצטרף. דווקא התשובה השלישית, בה אין מצטרפים, כלומר, עד ודיין.
למה?
כי הדיין, הרי מה קרה פה? באו שני עדים והעידו. ועכשיו העדים האלה הלכו, וצריך את העדות עוד פעם. רוצה הדיין גם להעיד. הוא אומר, אני שמעתי את העדות מהעד, אני אבוא גם להעיד עם עוד עד אחר.
זה לא יכול להיות, כי הוא שמע את העדות ולא ראה את המקרה בעצמו.
נכון, כי הוא לא יכול לבוא ולהעיד על פי שמיעה. אם הוא היה רואה, אז זה בסדר, זה כמו דינדון, בלילה, ביום. בבקשה?
אין הבדל.
ברשותך לא שומעים, סליחה. כן.
לא, אני אומר כאילו, אין הבדל, אני אומר, בין העדים.
לא, לא, יש הבדל, אבל אין לנו זמן עכשיו להרחיב בזה, כי נגמר לנו עוד רגע הזמן. 4 תשובות נכונות, בינתיים זה הכי הרבה. אז 400 השקלים אולי ילכו אליך, תודה לך בינתיים, אנחנו חייבים להזדרז למאזין נוסף. עוד שמואל איתנו, שלום לך וערב חי.
ערב טוב.
שאלה ראשונה עבורך. עד שהעיד בדיני ממונות, מה מותר לו לעשות בדין זה? א', מותר לו ללמד זכות או חובה, אבל לא יימנה עם הדיינים ולא יעשה דיין. ב', מותר לו ללמד זכות או חובה, ומותר לו גם לעשות דיין באותו דין. והאפשרות השלישית, אסור לו ללמד זכות או חובה, או לעשות אחד מן הדיינים בדין זה. האפשרויות ברורות?
כן, אפשרות ראשונה.
ראשונה זו גם התשובה הנכונה. מותר ללמד זכות או חובה, אבל לא להימנות עם הדיינים.
אין את נסע דיין כמו שמוגדר, כן.
שאלה שנייה. איזה מהמקרים הבאים הוא נכון בדין קיום שטרות? אפשרות ראשונה, מקיימים שטרות בלילה. אפשרות שנייה, מקיימים שטרות באחד.
בדיין אחד.
והאפשרות השלישית, מקיימים שטרות בשלוש הדיוטות. מה מהדברים שהזכרתי, שציינתי נכונים? או שמקיימים שטרות בלילה, או שמקיימים שטרות בדיין אחד, או שמקיימים שטרות בשלושה אדיוטות.
בשלושה אדיוטות.
תשובה נכונה, אנחנו רצים לשאלה השלישית. איזו עדות, רק בוא נלך על דברים קלים יותר אולי. איזה חירש פסול לעדות? אפשרות ראשונה, רק חירש שאינו מדבר וגם אינו שומע. אפשרות שנייה,
חירש המדבר ואינו שומע, או שומע ואינו מדבר. ואפשרות השלישית, חירש המדבר ואינו שומע, אחים שומע ואינו מדבר, כאשר לעדות.
עוד פעם שלושת אפשרויות?
אפשרות מספר אחת זה רק חירש שאינו מדבר וגם אינו שומע. האפשרות השנייה זה חירש המדבר ואינו שומע, או שומע ואינו מדבר. ואפשרות השלישית, חירש המדבר ואינו שומע, אך שומע ואינו מדבר, כאשר לעדות.
חרש מדבר ולא שומע ושומע ואינו מדבר, הוא פסול.
מצוין.
תשובה נכונה, נזדרז לשאלה הרביעית.
אדם שחילל יום טוב שני של גלויות, מה דינו לעניין עדות? אפשרות מספר אחת זה פסול לעדות מהתורה, אפשרות השנייה זה פסול לעדות מדבריהם, אפשרות השלישית זה קשר לעדות, אדם שחילל יום טוב שני.
נו.
שהוא חייב לשמירתו.
עוד פעם מהתורה, מדבריהם
או מי?
או שהוא קשר לעדות, גם אם חילל יום טוב שני של גלויות. תשובה נכונה, בזריזות שאלה חמישית.
מגדלי בהמה בחוץ לארץ, מה דינם לענייני עדות? כשרים פסולים, או אם הם מגדלים בהמה דקה, פסולים, מגדלים בהמה גסה, כשרים.
אנחנו מדברים על מגדלים בחוץ לארץ.
נכון.
כשרים לעדות, פסולים לעדות, או יש הבדל בין בהמה דקה, שאז הם פסולים, אבל בהמה גסה הם כשרים.
אתה כשר פסול, או יש הבדל בין דקה לגסה?
נכון. חוץ לארץ, לארץ ודאי בעייתי, חוץ לארץ, מעדין. יש לנו דקה וגסה.
שניהם פסולים.
שניהם פסולים. וואו, וואו, וואו. טוב, אתה תישאר בארבע תשובות נכונות, כמו שמואל שקדם לך. תתחלקו בפרס, 350 לכל אחד. תודה רבה לך, אולי אבל אנחנו נצטרך גם לשמוע אותך בגמר. אז תודה. וגם יוסף שסיפר לנו על כך שהוא לומד כל יום, ושיתף אותנו באיך הוא אוהב ללמוד את זה על פי הסוגיה, אז גם הוא ייקח מאיתנו 300 שקלים. אז תודה רבה, מחר בעזרת השם נמשיך ולעסוק בהלכות הרמב״ם עד שנגיע לגמר בעזרת השם ביום ראשון. תודה לנתי שולמן שהפיק אותנו, ליוסף בן חיים שהיה הטכנאי. שלום לכם בינתיים ובשורות טובות.
מברכת לומדי הרמב״ם היומי לרגל סיום והתחלת המחזור בלימוד הרמב״ם. חלכם לאורייתא.
היד החזקה, פנינים מהרמב״ם היומי עם הרב יצחק קפלן.
שלום למאזינים. אפשר לצוות על אדם איך להרגיש? יש בתורה כמה וכמה מצוות שהן בעצם ציווי על רגש, ובראשן אהבת השם ויראת השם. וכבר שאלו על כך הקדמונים, איך אפשר לצוות על הרגש? זה לא משהו שאפשר לשנות בלחיצת כפתור. דוגמה למצווה כזאת אנחנו פוגשים בפרק היומי ברמב״ם, פרק ז' מהלכות מלכים ומלחמות. הפרק עוסק בדיני המלחמה, ובין השאר במצווה, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם. הוא מפרש הרמב״ם בסגנונו המיוחד. ומאחר שיכנס אדם בקשרי המלחמה, יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו, ולא יירא ולא יפחד. והשאלה עולה מאליה גם כאן, איך אפשר לצוות על האדם לא לפחד? וכי הדבר הוא בשליטתו? הפחד הוא טבעי כאשר נכנסים למצב של מלחמה. אם נקרא את המשך דבריו של הרמב״ם, נגלה שהרמב״ם הרגיש בשאלה הזאת, וישב אותה במתק לשונו. וכל המתחיל לחשוב ולהרהר במלחמה, כותב הרמב״ם. הוא מבהיל עצמו, עובר בלא תעשה. שימו לב, על מה האיסור? האיסור הוא על המחשבה, לא על הרגש. המחשבה של האדם היא כן בשליטתו. כשעולה מחשבה רעה בליבנו, אנחנו יכולים להמשיך להרהר בה ולפתח אותה, או לדחות אותה ולחשוב על משהו אחר. התורה אוסרת על האדם לחשוב מחשבות מפחידות ולעורר בליבו בעלה ופחד. בדומה לכך הן שאר המצוות שבלב, כגון אהבת השם ויראת השם שהזכרנו בפתיחת דברינו. אי אפשר לצוות על האהבה, אבל אפשר לצוות על המחשבה ועל ההתבוננות. כשהתבונן האדם היטב בגדולתו של הבורא יתברך, הדבר יעורר בליבו רגשות מתאימים. וכן הוא גם באשר למצווה שעליה נקרא בפרשת השבוע הבא, ואהבת לרעך כמוך. להתבונן בטוב שבכל יהודי, ובכך לעורר בלב אהבת ישראל.
האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב יצחק קפלן.
מברכת לומדי הרמב״ם היומי לרגל סיום והתחלת המחזור בלימוד הרמב״ם. חלכם לאורייתא.
800 ילדים ניצולי שואה הוברחו לארץ ישראל דרך טהרן באמצעות שליחי הסוכנות שביקשו לנתק אותם מהיהדות. 5 מהם לא נכנעו ונותרו בעולמה של תורה. רק אחד מהם נותר שריד לדור ההוא.
העסק של ילדי טהרן משימים התחיל בצוות של הסוכנות שניהלה את המחנה בטהרן. שם בהנהלה לא היה אף איש דתי. המנהל הגדול היה איש השומר הצעיר.
80 שנה אחרי פרשת עלייה ספריית ילדי טהרן, הגאון הרב יוסף גליקסברג חושף את הסודות מהימים ההם.
מהקבוצה הגדולה של ילדי טהרן הגיעו לישיבות גדולות, לא הגיעו למניין. למוסד של הרב מפוניביץ' הגיעו 30 וכמה ילדים.
בצלאל כהן חוזר לסערת ילדי טהרן מאשימים. משדר מיוחד והיסטורי, אלה שלא נכנעו. הלילה ב-10, רק כאן בקול חי.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.